ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לדבר השם למשל לאמור, דבר בני ישראל לאמור נפש כי תחטא ושגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה מאחרת מהנה. ועל מי שעבר בשוגג על עבירה שבמזיד חייבים עליה כרת. יש יוצאים נגדל, אבל רוב העבירות שחייבים מהם כרת הם בפרשה הזאת. אז הוא צריך להביא חטאת. כמה צריכה להיות עולה חטאת? אז מצווה כמובן להביא קורבן מן המובחר, אבל אם הביא אפילו בזול, לגמור אומרת אפילו חטאת בדנקה, כלומר שעולה מהה אחת כסף, אז גם כן יצא. זה לא מעודר, אבל יצא בזה. לעומת זה יש עוד פרשה בפרשה, ועם נפש כי חטאה ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע והשם ונשא עוונו. זה על מי שאכל ספק חלב או ספק עבירה אחרת שחייבים עליה כרת, הוא לא יודע אם עבר עבירה. אז כאן התורה נתנה לו אשם תלוי, מביא אשם. כמה צריך להיות שווה אשם? צריך להיות שווה לכל הפחות שני סלעים כסף. שני סלעים כסף צריך להיות שווה. שני סלעים זה הרבה יותר ממה, פי כמה וכמה יותר ממה. אז כאן מתקשים הראשונים, מה ההיגיון? אם הוא ודאי אכל חלב, אז מספיק שיביא קורבן ששווה מה אחת. אם ספק אכל חלב, אז יביא קורבן ששווה שני סלעים. למה זה? זה נראה כאילו הפוך. הרמב"ן, רבנו יונה, הם שניהם עמדו על הקושי הזה. אז הם אמרו, כשאדם יודע שהוא נכשל, אז הוא מתחרט, אז הצער של הלב כבר חלק מהכפרה. צריך להשלים את זה, צריך להביא גם קורבן, אבל קודם כל יש לו צער של הלב וחרטה על מה שקרה לו. לעומת זה, כשאכל ספק חלב, אז הלב משלה את עצמו, נו, מסתום לא אכלתי חלב, מסתום זה היה רק שומן, משהו אחר, והוא מרגיע את עצמו. צדיק כמוני, בטח הקדוש ברוך הוא לא יביא את הקלה על ידו, מסתום לא אכלתי חלב, אז הוא רגוע יותר, הוא משלה את עצמו יותר. אז לכן שם התורה דרשה שיביא דווקא קורבן ששווה הרבה כסף, שני סלעים, כדי שיתוכר לחזור בתשובה. בלי הדחיפה הזאת מי יודע אם יחזור מספיק בתשובה. צריך את הדחף הזה. זאת אומרת שעיקר זה שברון הלב, עיקר כפרה בחטא שהלב שלו יהיה שבור. אם הלב שלו לא שבור, מה יעזור כל קורבן שיביא? כל המטרה שהלב שלו יתחרט על המכשול שבא לידו. כי גם בשוגג הרי, גם כאילו באדם משלה את עצמו קצת, נו מה נורא כל כך, הייתי שוגג בסך הכל, אבל בספק הוא עוד יותר משלה את עצמו, אולי בכלל לא עברתי, אולי לא קרה שום דבר. אז לכן צריך שם עוד יותר שברון לב, מאשר בוודאי יותר דחיפה לשברון לב, מפני שאין לו בטבע שברון הלב. הפסוק אומר, כי לא תחפוץ זבח ואיתנה, עולה לא תרצה. כשמור לא צריך זבחים, לא חסר לו בהמות. זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. שמה שכשמור רוצה, שבאדם ישבור את ליבו לפני השם. לא הקורבן זה העיקר, העיקר זה שברון הלב. אם הוא שובר את הלב, אז הקדוש ברוך הוא רוצה בו. בלי זה, מה הקדוש ברוך הוא צריך את הבהמה? אנחנו אומרים בראש חודש, מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו, וסירי עזים נעשה ברצון, ועבודת בית המקדש נשמח כולנו. אולי אפשר לפרש כך, מה זה וסירי עזים נעשה ברצון, ועבודת בית המקדש נשמח כולנו? בגמרא מבואה שהצעירים של ראש חודש ושאר הצעירים ברגים הם לכפר על תומעת מקדש וקודשיו, על מי שנכנס למקדש בשוגג בתומעה או אכל קודשים בתומעה, זאת אומרת מזיד כל צעיר יש לו כפרה שלו. אז לעתיד לבוא הרי הנביא מבטיח ואת רוח הטומאה אעבירה מן הארץ, אז כשכבר לא יהיה טומאה אז כבר לא יהיה צריך לחפר על טומאת מקדש וקודשיו. אבל כתוב בתורה להקריב שעיר, אז שעירי עיזים נעשה ברצון, אז זה יהיה רק קורבן של רצון, זה כבר לא יהיה קורבן לחפר, זה יהיה קורבן של רצון. אז ממילא בעבודת בית המקדש נשמח כולנו, כי הזוהר אומר שכשחוטא מביא קורבן אז הכהנים והלוויים צריכים להיות בשמחה, אבל החוטא צריך להיות בעצבות, טבחי אלוקים רוח נשברה. אבל כשאף אחד לא יחטא אז ממילא בעבודת בית המקדש נשמח כולנו, לא יצטרך אף אחד להיות בעצבות, נשמח כולנו. אבל כל זמן שיש חטאים אז באמת כן צריך להיות בעצבות, אבל צריך לדעת שיותר מדי עצבות זה גם לא טוב, יותר מדי עצבות יכולה לשבור בן אדם, אסור להיות יותר מדי בעצבות. דום יבעיה באדר, שוודאי צריך להיות מרבים בשמחה, אבל גם בימים אחרים יותר מדי עצבות זה לא טוב. נתנו לנו יום אחד בעיקר בשביל לשבור את הלב, את יום הכיפורים, שאז להיות בעצבות על העבירות שעשינו, להתוודות על העבירות ולהתחרט עליהן. אמנם עובדים וידוי גם בשאר ימות השנה, אבל ביום הכיפורים עיקר הוידוי, עיקר מצוות הוידוי זה ביום הכיפורים. אז ביום הזה להיות באמת בעצבות על העבירות. בשאר ימות השנה לא טוב שאדם יהיה יותר מדי בעצבות, אדם צריך להיות בשמחה יותר בשביל לעבוד את השם, ללמוד תורה מתוך שמחה והכל, לא טוב להיות יותר מדי בעצבות. אפילו ביום הכיפורים עצמו מצד אחד צריך באמת להיות בעצבות על העבירות, להתוודות בשברון לב שאשמנו, בגדנו בכל, ולפרט גם אם הוא עבר עבירות אז לפרט את העבירות שהוא עבר. אבל מצד שני גם ביום הכיפורים צריך להיות בשמחה, ראשית כל יום צריך להיות בשמחה, אבל יום הכיפורים בפרט אנחנו צריכים לשמוח שהשם מלך מוחל וסולח לעוונותינו, צריך להיות בשמחה בלב. זה יום טוב, זה יום טוב נקרא קודש, אמנם הולכים בלי נעליים אבל לא דובשים בגדי יום טוב, מצווה לכבד יום הכיפורים בבגדים יפים. צריך למצוא את האיזון המתאים בין שני הדברים. באמת בדורות קודמים היו מרבים בתעניות וצומות וסיגופים על עבירות, ובדורות האחרונים ראו שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה, להרבות בצומות וסיגופים. יום הכיפורים צריך לעצום, ככה כל תורה גזרה, אבל יותר צומות אנחנו לא מרבים בצומות, גם מצד הבריאות אנחנו דור חלש לא יכול לעצום הרבה, הבריסקוס הרי מחמירים עוד יותר, שאפילו בצומות שכתובים בשולחן ערוך כמו 17 בתמוז וכדומה לא לעצום. אבל גם מי שצם בצומות שכתובים בשולחן ערוך, אבל יותר צומות אצלנו מעטים לעצום, מפני שאנחנו לא גיבורים, וזה גם יכול להביא לביטול תורה אם אדם שם הרבה צומות, אחר כך אין לו כוח ללמוד, והעיקר מפני שיודעים שלא זה עיקר מה שצריך, לא הצומות זה עיקר, העיקר היראת חטא, להיזהר לא להיכשל עוד פעם בעבירה, זה מה שצריך, זה עיקר התשובה, שיבוא לחרטה עד שהפעם לא נזהר ונכשל, ושיזהר מאוד פעם נוספת לא להיכשל, אם זה עבירה מזיד ודאי, ואם זה עבירה בשוגג אז גם כן להשתדל שלא יבוא עוד פעם לידי השגגה הזאת. זה עיקר התשובה, ולא עצמות זה עיקר התשובה. וכמו שגם הקורבנות לא עיקר התשובה, זבחי אלוקים רוח נשפרה, זה עיקר התשובה, שיתחרט על שנכשל ויקבל עצמו להבא לא להיכשל, זה עיקר. אני מתפלא על מה שנוהגים בהרבה מקומות בווידוי ביום הכיפורים בחזרת השעץ לשיר, אשמנו, בגדנו, מה צריך כאן לשיר? צריך לבכות ולא לשיר אשמנו, בגדנו. אז אמרו לי תירוץ שהיות מי שעושה תשובה מאהבה, אז הזדונות נעשות לו כזכויות, אז צריך לשיר, ברוך השם, אשמנו, בגדנו, לא נראה לי התירוץ הזה. מי אמר שאנחנו מגיעים באמת למדרגה הזאת של תשובה מאהבה, שכל הזדונות שלנו נעשו כבר כזכויות, שאנחנו צריכים לשיר, אשמנו, בגדנו, אני מאוד מסופק בזה. מספרים על רב אחד שראה יהודי שלא היה שומר מצוות, ראה אותו בית הכנסת מתפלל, ניגש אליו מוצאי יום כיפור ואמר לו, אוי אני מקנא בך, עכשיו נוספו לך כל כך הרבה זכויות. אז היהודי אמר, הרב יחכה לשנה הבאה, יהיו עוד הרבה יותר זכויות. התשובה שלנו היא לא כל כך תשובה מעולה, שאנחנו בטוחים שכל העבירות שלנו כבר נהיו לזכויות. הלוואי שלפחות לא יחשבו לנו כל כך לעבירות. לא חושב שצריך לשיר בה שם ובגדנו. אבל בצד שני לא יותר מדי שברון הלב, צריך גם לשמור על האיזון, שגם יום כיפור יום טוב מקרא קודש, ויום שמחה, יום שניתנו בו לוחות האחרונים, לא היו ימים טובים לישראל כתשאר ט"ו באב ביום הכיפורים, אומרת המשנה. צריך לשמור איפשהו על האיזון, אבל בכל זאת קצת שברון לב צריך, צריך להרגיש יראת חטא. אם בכלל אין לו לב שבור, אז אין לו יראת חטא בכלל. וארבע תנך שבימי חזקאל בני אדם לא האמינו בכלל שתשובה תיתכן, שהתשובה תוכל לעזור להם. כמו הנביא אומר, כן אמרתם בית ישראל כבשענו וחטאתנו עלינו, ומה אנחנו נמקים ואיך נחיה, איך אפשר לחיות אחרי שעשינו פשעים עבירות. אז כל כך הבינו את גודל החטא שלא הבינו איך בכלל יכולים לחיות עם זה. והנביא אומר להם, אמור להם כהמה השם חייאני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במת המת כי אם בשוב רשע מתרחב בחיה. אנחנו רואים את הפסוקים האלה בנעילה ביום כיפור, שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל. השם מבטיח שהוא יקבל את התשובה, שאם יעשו תשובה אפשר לחיות עם כל העבירות, אבל רק אם יעשו תשובה, בלי תשובה באמת הקושיה היא קושיה. אלא שבני ישראל כל כך הבינו כמה חטא זה דבר גדול, שהבינו כמה קשה זה לעשות תשובה, שזה לא קל לעשות תשובה. השם נשבע להם, צריך להישבע, פחות מזה לא יספיק שהוא יקבל את התשובה, שלא אכפוץ במות המת. השם לא רוצה להמית אותנו, השם רוצה שנחיה, הוא יקבל את התשובה כי הוא רוצה שנחיה. כמו שאנחנו אומרים, קוראים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ביום הכיפורים, מלך חפץ בחיים. בעצם אין לנו זכות קיום אלא מפני שהקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים, וכן יזכור אותנו לחיים. רואים במעשה חטא העגל, חטא העגל, משה רבנו יורד ושובר את הלוחות ושולח בני לוי להרוג בעם, הורגים כשלושת אלפי איש במשפט על חטא העגל. ואחרי זה משה עוד משקה את בני ישראל את המים כדי לבדוק אותם כסוטות, כמו שרש"י מסביר, שמי שהיה לה איזו שייכות לעגל אז תצבה בטנו ותיפול ירחו כמו סוטה. ועוד הקדוש ברוך הוא מצידו שולח מגפה ויגוף השם את העם. ואחרי כל זאת משה רבנו עולה להר ועומד עוד 40 יום לבקש סליחה, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא כבר מסכים לתת לו לוחות שניים, אז עומד עוד 40 יום לקבל לוחות שניים. ואז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מראה לו 13 מידות ואומר לו סלחתי כדבריך, הוא יורד פה עם הלוחות השניים. ובכל זאת לא חזרנו למצב הקודם של לפני חטא העגל. לוחות האחרונים כבר לא באותה מדרגה של לוחות הראשונים, לא חזרו למצב של חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות. יש לוחות, ברוך השם יש לוחות, אבל לא חזרו למצב הקודם. להפך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם, שבכל הדורות כעס על ישראל השם גם יצרף את חטא העגל לכעס ולעונש. שלא קל לתקן עבירות, גם אם משה רבנו איש האלוקים מנסה לתקן את העבירות, הוא מצליח, הוא מצליח עד כדי כך שהשם נותן לוחות שניים, מצליח גם לבטל את הגזרה שילך מלאך איתם, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ילך איתם. אבל להצליח להחזיר את המצב כמו שהיה לפני החטא, זה אפילו משה רבנו לא מצליח, כי זה לא קל לתקן חטא, לחזור למצב הקודם. ודאי שעוד לא נוכל לומר על חטא העגל שעבירות קטנות כאן נסו לנו כזכויות. ישעיהו הנביא נכשל בדיבור, הוא התפתה לא טוב, אמר כי איש תמי שפתיים אנוכי ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. זה דיבור לא הגון, תקרא לעם ישראל עם תמי שפתיים. הקדוש ברוך הוא כועס עליו, לא היה צריך לעשות כך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויערף אליי אחד מן השרפים מלאך ובידו רצפה גחלת ומלקחיים לקח מעל המזבח. הגחלת כל כך נוהטת שהמלאך לא יכול לנגוע בה, הוא צריך מלקחיים בשביל לקחת אותה. איזה מין גחלת אותה? הכוונה זה דרגת דביקות בקדוש ברוך הוא, דביקות עליונה כל כך בקדוש ברוך הוא שהמלאך לא יכול. ויגע על פי, נותן אותה לישעיהו, ויום עיני נגע זה על שפתיך ושר אבניך וחטאתך תכופר. הידי שאתה מקבל עכשיו את הדביקות הזאת בקדוש ברוך הוא, הדביקות העליונה כל כך שאפילו מלאך לא יכול להשיג אותה, אז ושר אבניך וחטאתך תכופר. טוב, ברוך השם. אחרי זה ישעיהו שומע את כל השם אומר, את מי ישלח ומי ילך לנו. אז ישעיהו אומר, הנה אני אשלחני, אני מוכן להיות שליח, להיות נביא, לא כמו משה רבנו ונביאים אחרים שכולם בורחים מן הנבואה. ישעיהו מתנדב להיות נביא כדי לתקן מה שקלקל בדיבור, אז הוא מתנדב להיות נביא. נו, אז להיות נביא זה יפה מאוד, ייתנו לו כל שבת שלישי או שישי. לא, ודאי היו זמנים שקיבלו את הנביאים, אבל לא כל השנים. ישעיהו מעיד על עצמו, גבי נתתי למכים ולחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מקדימות ורוק. זאת אומרת שיש שנים שישעיהו היה נרדף בגלל שהוא נביא, ובכל זאת הוא עושה את זה לחפר על החטא שלו. וזה בזמן שבית המקדש קיים, כל שנה יש לא רק יום כיפור, אלא יש שעיר המשתלח שמחפר על כל העבירות שבתורה. היו שנים שלא היה שעיר המשתלח, אבל רוב השנים של ישעיהו היה שעיר המשתלח. יום כיפור היה כל שנה, ודאי הנביא עושה תשובה ביום כיפור, מה יש לדבר. ובכל זאת אחרי כל השנים של מסירות נפש ושליחות וכל זה, בסוף ישעיהו נהרג על זה שהוא אמר בתוך המתמי שפתיים אנוכי יושב. אז רואים שזה לא קל לעשות תשובה לתקן את החטא לגמרי. תשובה מועילה, אבל היא מוגבלת, כמו שרבנו יונה מסביר, שתשובה דומה לקיבוץ של בגד, שכל קיבוץ מנקה קצת את הבגד, אבל אם משפשפים אותו יותר, הוא מתלבן יותר. לא קל להגיע לליבון הגמור, שלא יישאר שום רושם מהחץ, הבגד יהיה נקי לגמרי, זה לא קל להגיע לזה. תשובה היא סעודה מוצב ארצה, שאפשר, שקל לעלות על המדרגות התחתונות שלו, אבל ראשו מגיע השמיימה, להגיע לשלימות של התשובה לדרגות העניינות זה קשה מאוד. צריך לעשות תשובה, אנחנו מצטווינו על תשובה, ואנחנו מברכים כל יום הרוצה בתשובה, ושמחים ביום כיפור שהשם מקבל את התשובה שלנו, אבל לא צריך למהר לחשוב שכאילו לא קרה כלום, כי כל העבירות שלנו נהפכו לזכויות, צריך לחשוב מי יודע כמה תיקן את החטאים שלנו, צריך להיזהר לא לחטוא יותר, שלא נחזור ביום כיפור הבא עם אותו חשבון הבנות שהיה לנו בשנה שעברה, להראות שבאמת השתפרנו קצת, לא קל לתקן את החטא. ושושן שם הצליחו, חזר עברו גדולה שרת טבעת, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנבאו להם בישראל, שכולם לא החזירו אותם למוטב, והשרת הטבעת החזירו אותם למוטב, שכל הנביאים הזהירו את ישראל, אם חסו שם תחטאו יהיה חורבן, יהיה גלות, יהיה כל מיני דברים, וישראל לא חזרו בתשובה. עכשיו בשושן כשהמלך הסיר את הבעתו ונתן אותה להמן, עד ישראל חזרו בתשובה. למה? כי עד היה הלם. ככה הנביאים דיברו הרבה זמן מראש שיהיה חורבן. אז ישראל התרגלו למחשבה הזאת, ונביאי השקר אומרים להם שלא יהיה חורבן, והם משלים את עצמם שהיכל השם, היכל השם, היכל השם, והם, אז הנביאים לא מצליחים להחזיר את ישראל בתשובה, לא שלא מצליחים בכלל, ודאי הנביאים הצליחו, אבל לא תשובה יסודית ושורשית עד כדי כך. לא מחזירים גם, הכל בא לאט לאט, אז מתרגלים מהמחשבה, צרה שרגילים לה, אז כבר לא מעוררת את הלב כל כך. כאן בשושן בא פתאום הלם, אתמול היו בטוחים כל כך שהמלך כל כך אוהב אותם, הזמינו אותם למשתה מי יודע מה, ופתאום בא הלם שלא היה צפוי, שיצאה פקודה שתוך 12 חודש, בחודש 12 חודש אדר, אז כבר לא יישאר חסו שם אף יהודי בעולם. אז היה הלם, הזעזוע הזה עורר את ישראל לחזור בתשובה, מה שלא הצליחו כל הנביאים, לא היה הזעזוע של הפתאומיות, כאן היה הזעזוע של הפתאומיות, פתאום ראה ביום בהיר, אף יהודי לא יישאר בחיים בו, 12 חודש, זה עורר את ישראל לחזור בתשובה, זה הועיל, אז באמת השתנה הכל, ממוות לחיים, וזכו לקבל את התורה מרצון, וזכו לנצח את כל הגויים, ושללם לבוז, אמנם הם לא השתמשו בהיתר הזה של שללם לבוז, ובביזה לא שלחו את ידם, אבל בכל זאת זכו להפוך את כל הגזרה, אמן ובניו נתנו על העץ, ליהודים הייתה הורה ושמחה וססון בעיקר, ושכאן באמת הייתה תשובה גדולה על ידי הזעזוע הפתאומי, זו הייתה תשובה גדולה, תשובה בלב שלם, וכשברוך הוא קיבל את התשובה הזאת, זכינו שיצאנו מאפלה לאור גדול, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, נצטווינו לדורות לזכור את הנס של פורים ולקרוא מגילה וכל המצוות, אבל גם דברי הצומות וזעקתם, גם לזכור שהנס לא בא סתם ככה, אלא רק הייתי צום וזעקה אל הקדוש ברוך הוא, רק בצורה כזאת השגנו את הנס הגדול של הפורים. מקווה מי שענה לאבותינו בסוסן הבירה יענה גם לנו, גם אנחנו זקוקים לישועות, שמשלח לנו ישועות ונחמות, ונזכה שוב להיות בשמחה ובטוב לבב כל הימים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.